הסדרה הנוכחית סוף סוף. נשארו לי בעצם עוד שני דברים. דבר אחד אני אעשה ממש בקצרה, אין טעם להיכנס לכל הניואנסים, ואחר כך אני אעבור ל... זאת אומרת, זה דילמת אוטיפרון, מה שנקרא, לא צריך לגעת בזה, ואחר כך אני אדבר על שאלות טיפה יותר קונקרטיות, כי עד עכשיו דיברתי רק באופן כללי, השאלה מה זה אומר ברמה הקונקרטית. טוב, לגבי דילמת אוטיפרון, זה דיאלוג אפלטוני ששם מוצגת השאלה האם האלים, כן, בניסוח המיתולוגי שלהם, האם האלים רוצים את המצבים על המוסרי מפני שהוא מוסרי, או שהמעשים האלה מוסריים מפני שהאלים ציוו עליהם. כן? זאת אומרת, אם נתרגם את זה לקדוש ברוך הוא, אז השאלה היא, כשאנחנו, הרי אני אמרתי בשיעורים הקודמים, שגם אם אני רואה את המוסר ואת ההלכה כשתי קטגוריות בלתי תלויות, ולא מחויבות זו לזו, ולפעמים אפילו מתנגשות, עדיין סביר להניח ששתיהן מקורן מהקדוש ברוך הוא. אמרתי שאחרת מגיעים למשהו כמו שיתוף, לפחות ברמה הרעיונית, יש לנו שני מקורות תוקף נורמטיביים שונים, ולכן סביר יותר ששתי המערכות האלה יסודן בעצם ברצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה מוסריים, והקדוש ברוך הוא גם יצווה עלינו את הציוויים ההלכתיים. עכשיו, בהקשר המוסרי, אז עולה השאלה, האם בכלל יש איזושהי הגדרה למוסר שלא קשורה לציווי של הקדוש ברוך הוא, לרצון של הקדוש ברוך הוא, אם תרצו, שזה בעצם קודם לציווי או לרצון, ואז הטענה היא שהקדוש ברוך הוא ציווה על זה כי זה מוסרי. זה היה מוסרי עוד לפני הציווי, ובגלל שזה מוסרי, אז זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה או מצפה. והתפיסה השנייה אומרת, מה פתאום? הרי לא ייתכן שיש משהו שהוא בלתי תלוי בקדוש ברוך הוא, הוא עשה את כל מה שיש כאן, לא יכול להיות שיש משהו שלא בא מכוחו, וכיוון שכך, אז ברור שהדבר הזה הוא מוסרי בגלל שברוך הוא ציווה, ולא שהוא ציווה בגלל שזה מוסרי, אלא הציווי הוא זה שמעניק לזה את המוסריות.
אברהם אומר, שופט כל הארץ כבר יעשה משפט, זה משפיע?
נכון, כן, זה לכאורה. טוב, אני אגיע לזה, כי יש פה הרבה נקודות לדון בהם ברמה התיאולוגית והפילוסופית, הרבה ניואנסים, אבל היישום של הדילמה הזאת בעולם היהודי, המקורה אמרתי קודם, זה במיתולוגיה, בילידות היוונית, אבל היישום של זה לעולם היהודי הוא באמת נראה טיפה בעייתי. כי הרבה פעמים אנשים קושרים את השאלה הזאת לשאלה האם המוסר הוא חלק מן ההלכה או לא. זה לא קשור. זאת אומרת, יכול להיות שהמוסר הוא קטגוריה חוץ הלכתית, ועדיין יסודו בציפייה או בציווי של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו מחויבים לזה, ויש הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להיות מוסריים, או מצווה אלינו להיות מוסריים, במקביל לציוויים ההלכתיים. ועדיין, יסודו בקדוש ברוך הוא, למרות שזה לא חלק, זה חלק מרצון השם, זה לא חלק מהתורה. אנחנו נקרא לזה כך אולי, אפילו תורה או הלכה, אם תרצו, בצורה יותר מצומצמת. אבל גם השאלה עצמה, איך אפשר בכלל להגיד שיש משהו שקודם לקדוש ברוך הוא? כאילו, מכבוד לפני שהקדוש ברוך הוא בכלל, גם הקדוש ברוך הוא כפוף אליו. הוא מצווה לזה בגלל שזה מוסרי. אז גם על זה קצת דיברנו דווקא בהקשר הלוגי, לא בהקשר המוסרי. אמרתי שבהקשר הלוגי, הראשונים כותבים כבר, הרמב״ם והרשב"א ועוד ראשונים, כותבים שגם הקדוש ברוך הוא כפוף לחוקי הלוגיקה. כפוף במרכאות, כן? זאת אומרת, גם הוא לא יכול לייצר ריבוע שאלכסונו קצר מצלעו, כי זה פשוט בלתי אפשרי לוגי. הקדוש ברוך הוא יכול להפר את חוקי הפיזיקה, לעשות ניסים, אבל הוא לא יכול להפר את חוקי הלוגיקה, כי המונח חוק בשני ההקשרים האלה, דיברתי על זה כבר, המונח חוק בשני ההקשרים האלה משמש בשתי משמעויות שונות. חוקי הפיזיקה זה לא משהו הכרחי. העולם שלנו בנוי באופן כזה שהוא מתנהל על פי חוקי הפיזיקה. אנחנו יכולים לעלות בדעתנו עולם שבו חוקי הפיזיקה היו אחרים. אין מניעה עקרונית. אז אם הקדוש ברוך הוא יצר את החוקים האלה בעולם שלנו, יכול היה ליצור עולם עם חוקים אחרים. באותה מידה הוא יכול גם להקפיא את החוקים בעולם שלנו. זאת אומרת, לקחת את העולם שלנו ולהגיד, אוקיי, עכשיו החוק הזה מוקפא. זמן מסוים או לתמיד, לא משנה. אז לכן בחוקי הפיזיקה, קשה להניח קשה לדבר על מצב שבו הקדוש ברוך הוא כפוף לחוקי הפיזיקה. אבל בחוקי הלוגיקה, כשאנחנו מדברים על כפיפות לחוקי הלוגיקה, זה משמעות מושאלת. אין דבר כזה כפיפות לחוקי הלוגיקה.
אבל גם חוקי לוגיקה, לוגיקה.
בעברית זה לוגיקה.
כן, גם הנחות. סוף סוף
הכל הנחות. זאת שאלה גדולה, אני לא חושב ככה למשל. יש כאלה שרוצים לטעון את זה, אני לא חושב ככה.
היחס בין היקף המעגל והרדיוס, זה לא יגיד...
יכול להיות non-Euclidean geometry.
לא, זה משהו אחר, זאת הנחה בפיזיקה. יש הנחה בפיזיקה שהעולם שלנו הוא אוקלידי. זה הנחה בפיזיקה. אבל אני מדבר בעולם הפלטוני-אוקלידי. מערכת החוקים הזאת היא נכונה כי היא נכונה, לא כי אנחנו מניחים שהיא נכונה. השאלה מה העולם שלנו? האם העולם שלנו הוא אוקלידי או לא? זה ויכוח בין פיזיקאים. זה לא קשור למתמטיקה.
במערכת
לוגית
יש את
ההנחות
ויש את
ה-rules
of inference.
נכון.
ההסקה.
אני מדבר על ה-rules of inference.
אתה מדבר על ההסקה, ולא על ההנחות.
ברור, ההנחות הן לא שייכות ללוגיקה. ההנחות תכניס מה שאתה רוצה, זה האינפוט שלך. הלוגיקה אומרת לך מה לעשות עם ההנחות.
זה החוקי ההסקה.
אז בחוקי הלוגיקה בעצם מגדירים, קוראים לזה חוקים, וזה מה שמאוד מבלבל, זה ביטוי לא מוצלח לקרוא לזה חוקים. חוקי הלוגיקה זה לא חוקים, חוק זה מקרא שיש איזה מחוקק ואסור לסור מדבריו ולכן אתה צריך לפעול בתוך החוקים. זה לא שאלה של מחוקק, זה פשוט ככה. כן, בדיוק, אפשר לקרוא לזה הגדרה, זה בדיוק הגדרה, כי זאת עובדה נכונה, אתה לא יכול, הגדרה אתה יכול להגדיר גם אחרת. אתה מבין פה, זה יותר מהגדרה, זה חייב להיות מוגדר ככה, זה אין משהו אחר.
לא
קוראים
זה rules of inference, קוראים זה rules of inference.
אוקיי.
Rule of law, זה שני
חוקים בעברית. אוקיי, בדיוק. אז באמת באנגלית אולי זה באמת פחות מבלבל. בעברית, שאנחנו חושבים על זה, זה באמת הביטוי הזה מאוד מתאה, והרבה מאוד אנשים, אני חושב, טועים בגלל הדמיון הלשוני הזה.
זה בעצם אמיתות אולי.
מה?
זה בגלל האמיתות.
נכון. לא רק שזה אמיתות, גם חוקי הפיזיקה, אתה יכול לקרוא להם אמיתות. הם אמיתות אחרי שהם חוקקו. זאת אומרת, כשהם חוקקו, בעולם שלנו נברא כך, אז עכשיו זה האמת בעולם, שיש חוק גרביטציה של... בדיוק, זה טבעם של רעיונות, של מושגים, של דברים, זה לא יכול להיות אחרת. זה כמו כן, החוקים, שלושת חוקי הלוגיקה הבסיסיים, חוק הזהות, חוק הסתירה וחוק השלישי הנמנע, ככה בדרך כלל רגילים להגדיר את החוקים הבסיסיים. חוק הזהות זה שכל דבר זהה לעצמו, חוק הסתירה זה שלא יכול להיות דבר והיפוכו, X ולא X, וחוק השלישי הנמנע זה או X או לא X, אין אפשרות שלישית. אוקיי? כל הדברים האלה זה לא משהו שאפשר היה לברוא עולם שבו זה לא היה קיים. זה לא שייך לעולם, זה פשוט עקרונות מחשבתיים שאי אפשר לסטות מהם.
אתה אומר את זה, אני שומע את זה ממך פעם רביעית, ואני לא שומע שום טיעון שתומך בזה.
למה אני צריך להביא את הטיעון ולא אתה? אתה מצליח לדמיין עולם שבו סכום הזוויות במשולש של 180 מעלות?
אבל החוק השלישי שאמרת, זה לא מתחבר לב בכלל. הוא לא הכרחי, זאת אומרת, זה
נוח
להשתמש בו, כי ברוב המקרים זה עובד, אבל זה...
באיזה מקרים זה לא עובד?
כי לפעמים יש עוד
ממדים. לא, עוד ממדים זה משהו אחר, זה אף פעם לא הסתיים הלוגיקה. זה בדיוק הנקודה. כשאתה מייצר עוד ממדים, אתה מראה שלא צריך להפר את חוק השלישי הנמנע כדי לייצר אפשרות שלישית. בדיוק בזה עסקנו בפתח תקווה. זה לא, אין, אי אפשר לסתות מזה.
איך אתה קובע את זה? זה אקסיומה שאתה, זה חוק.
איך אני קובע שיש פה קיר? אין לי נימוקים, אני פשוט רואה. לא יודע מה להגיד. למה חובת הראייה היא עליי ולא עליך?
לא, אתה אומר אי אפשר אחרת.
נכון.
למה אתה אומר?
כי אני רואה שאי אפשר אחרת. זה ברור. זה טבעם של הדברים.
אני רואה גם...
אתה יכול לדמיין ריבוע
שאתה...
אתה יכול...
אותו טיעון בפיזיקה.
לא, אבל בפיזיקה... בדיוק הנקודה, בפיזיקה אני לא רואה את ההכרח שבזה, אני רואה את החוק. אבל אני לא רואה את ההכרח שבזה.
אבל בוא אני לא רואה את ההכרח.
טוב, אבל אני כן. אני אומר, אתה חושב, קצת קשה לי לקבל את זה, שאתה חושב שאתה יכול לעלות בדמיונך עולם שבו יהיה ריבוע שהאלכסון שלו קצר מהצלע.
קודם כל, ודאי.
באמת?
שהוא לא יתפקלי.
וואו, הדמיון הרבה יותר מפותח משלי. זה מושג שאי אפשר להביא אותו בכלל, זה לא לעלות על הדעת, אין דבר כזה.
כשמדברים על ריבוע...
זה לא שייך לחוקי לוגיקה.
למה? זה כן שייך. מתמטיקה מבחינתי זה חלק מהלוגיקה, זה אותו דבר.
טוב.
אתה
אומר שזה... תקבל את זה וזהו.
לא, מי שלא מקבל, לא מקבל, אתה לא חייב לקבל שום דבר. זו תפיסתי. זה נראה לי ברור, אבל מי שלא מקבל, מה אני אעשה? ודאי שלא חייבים לקבל רק בגלל שמישהו משהו שאני אומר. עכשיו, אם באמת מדובר פה בהכרח בהכרח מסוג אחר, לא כמו חוקי הפיזיקה, אז אין מניעה, או לא רק שאין מניעה, אלא כך, כך זה נכון, לומר שהקדוש ברוך הוא כפוף להם. כי זה לא כפיפות. להגיד שהקדוש ברוך הוא כל דיברנו על האבן שהוא לא יכול להרים וכל הדברים האלה, להגיד שהקדוש ברוך הוא כל יכול, זה להגיד שהוא יכול לעשות את כל מה שניתן לעשות. אבל יש דברים שהם פשוט לא מוגדרים, הם לא, הם כוללים סתירה פנימית. אז זה, להגיד שאת זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות, זה לא בגלל שהוא לא יכול לעשות. אין דברים כאלה. תסביר לי מה הדבר הזה, ואני אענה לך אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותו או לא. אתה לא תוכל להסביר לי את הדבר הזה.
להגיד לגבי זה יכול או לא יכול.
כן, זה ברמת ההגדרה לא קיים, זה לא ברמת המימוש לא קיים. זה ההבדל. בפיזיקה זה מימוש. בהגדרה אני יכול להציע חוק גרביטציה אחר, או שלא יהיה חוק גרביטציה בכלל, אין משהו, זה לא דבר אנליטי. אין משהו בהגדרת המושגים שמכתיב שיחול עליהם חוק הגרביטציה. מי שמבין מה זה מסה, לא בהכרח יכול לגזור מכאן שיש חוק גרביטציה. יכול היה להיות עולם שבו תהיה מסה, נגיד במובן של כן, בדיוק של האינרציה, או של החוק השני של ניוטון, לא משנה, ולא יהיה שם גרביטציה. מה הבעיה?
או שיהיה פונקציה אחרת.
כן, פונקציה אחרת, לא חשוב, יהיה חוק אחר. בדיוק. אז אין בעיה להעלות דבר כזה על הדעת, זה מוגדר היטב, הכל בסדר. אבל איך תתאר לי מתמטיקה של ריבוע שהאלכסון שלו קצר מצלו? אני לא במרחב אוקלידי כמובן, תמיד. אין דבר כזה, אין לזה תיאור בכלל, לא שזה לא נכון. אין תיאור כזה, זה סתירה פנימית. אוקיי? אז לכן, ההפך, בדרך כלל כשמביאים דוגמה לגיאומטריות לא אוקלידיות כדוגמה לזה שכן אפשר לסתות מחוקי המתמטיקה או מחוקי הלוגיקה, זה צורת חשיבה של מתמטיקאים. הם טועים פה. בגלל שכשאתה שואל את הפיזיקאים, אז הם יגידו לך...
זה לא סותם, הם לא סותם מבחינת חוקי הלוגיקה.
מתמטיקה מבחינתי זה כמו לוגיקה. זה אותו...
שרק הלכות.
לא, בדיוק, בעצם...
באותו חוקי הסקה.
ברור, אבל אני אומר, נגיד המשפט, סכום הזוויות במשולש של 180 מעלות, הוא נכון לגבי מרחב אוקלידי או לא? כן. כן, זה לא עניין, שאתה לא יכול להניח אחרת. זה בדיוק הנקודה, זאת אומרת, הפיזיקאים בעצם, כשהם מסתכלים, זה גם מתמטיקאים יודעים, אבל הרבה פעמים מתמטיקאים שבועים במבט של מערכות אקסיומטיות. ופיזיקאים... כשמסתכלים על דבר כזה, אז ברור להם שכאשר לא מתקיימים התנאים הבסיסיים של הגיאומטריה, מדובר במרחב, לא אוקלידי, מדובר במרחב מסוג אחר. אז נכון, ברור שאני יכול לחשוב על מרחב מסוג אחר. אני יכול לחשוב על עולם שהוא כולו אדום ועולם שהוא כולו ירוק. אז מה, זה סותר שאת העובדה שאם הוא ירוק אז הוא לא אדום? לא, יש עולמות אחרים. יש עולם אדום ויש עולם ירוק. יש עולם אוקלידי שבו יש את החוקים האלה, ויש עולם לא אוקלידי שבו יש את החוקים האלה. זה לא אומר שאפשר לסתות מחוקי הגיאומטריה, נגיד. זה רק אומר שיש עולמות אחרים שבהם הגיאומטריה היא אחרת, זה הכל. זה לא...
מקום העון אינו מן המידה, זה לא מסתדר
עם... אוקיי, זה באמת אחת השאלות הקשות, אם מקום העון אינו מן המידה, יכול להיות שזאת היפנוזה לבני אדם ולא לא שינוי בעולם. אבל אני אומר, הרמב"ם והרש בעצמם מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות ריבוע שאלכסונו קצר מצלו. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול לעשות את זה כי אין דבר כזה. אמרתי ש... תחשבו על מה קורה כשהכדור שחודר כל קיר פוגש קיר שעוצר כל כדור. מה קורה שם? אז הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא בטח יכול לענות לנו את התשובה לשאלה הזאת, נכון? כל יודע, כן? לא קורה שום דבר, כי אין דברים כאלה. או שאין קיר שעוצר כל כדור, או שאין כדור שעוצר כל קיר. זאת אומרת, אחת משתיים. קיומו של האחד סותר את קיומו, סותר לוגית את קיומו של השני. לא סותר פיזיקלי, סותר לוגית. אז התשובה לשאלה הזאת גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לענות. יש השאלה, לא שואלת כלום. זה לא שהוא לא יכול. הלא יכול פה זה שימוש רגוי. השאלה לא שואלת כלום, אז ברור שגם הקדוש ברוך הוא לא יענה עליה, לא יכול לענות עליה. רק אנחנו קוראים לזה, זה סותר את חוקי הלוגיקה, והקדוש ברוך הוא כפוף לחוקי הלוגיקה. כי אנחנו עושים לזה שימוש מושאל מחוקי הפיזיקה לחוקי הלוגיקה. זה לא אותו דבר. עכשיו, השאלה המעניינת היא, מה טבעם של חוקי המוסר? וזה דיברנו ממש בהתחלה. האם חוקי המוסר יסודם בהחלטה של הקדוש ברוך הוא, יסודם בהחלטה של החברה האנושית? מה זה בדיוק? אז אם אנחנו רואים את זה בצורה כזאת, אז ודאי שחוקי המוסר הם משהו שהוא לא אומר שום דבר אובייקטיבי. זאת אומרת, אנחנו מחליטים ככה, חברה אחרת יכולה להחליט אחרת. אוקיי? ואז, גם אז אני חושב שלא נכון לומר שהקדוש ברוך הוא ברא את חוקי המוסר. אנחנו בראנו אותם. או שהוא ברא אותם, אבל באופן שרירותי, לא חשוב. אבל יש אפשרות לראות את חוקי המוסר גם כן כסוג של לוגיקה. לא יכול להיות מוסר אחר. אין דבר כזה עולם שבו מוסרי לרצוח. לרצוח זה לא מוסרי, באופן מהותי, זה לא תוצאה של תצפית, זה לא תוצאה מדעית, זה תוצאה מושגית. אז מי שמבין מה זה מוסר, מבין שלרצוח זה לא מוסרי. עכשיו, אם אני מבין את חוקי המוסר באופן הזה, אז ברור שגם הקדוש ברוך הוא לא יכול לסתות מחוקי המוסר, בדיוק כמו שהוא לא יכול לסתות מחוקי הפיזיקה. הקדוש ברוך הוא לא יכול, מה זאת אומרת לא יכול לסתות? הוא יכול לפעול באופן לא מוסרי, אבל הוא לא יכול להיחשב כמוסרי ועדיין לרצוח. זה אני מתכוון לסתות מחוקי המוסר. כל אחד, גם אני יכול באופן לא מוסרי. לסתות מחוקי המוסר במובן הזה כל אחד יכול, איפה? זה כל הרעיון. יש לנו בחירה חופשית.
מצד שני, דש, הרבה אנשים אומרים שזה רצון הקדוש ברוך
הוא. הם בדילמת אוטיפרון כנראה אוחזים בצד השני. בהנחה שהם שמעו על זה. אבל אוקיי, חלק מהם שבא מאירופה אולי שמע על זה. בכל אופן, בסדר, אני מציג פה צד אחד בדילמה. אחד הצדדים הוא שחוקי המוסר הם בעצם כמו חוקי הלוגיקה. ואם זה כך, אז לא צריך להיבהל כל כך מהאמירה שנשמעת בעייתית ברמה תיאולוגית, כן? שיש חוקים שקודמים לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהוא כפוף להם, שהם לא תלויים בו.
אבל חוקי המוסר, זאת אומרת, כל מי שיודע לחשוב, יגיד לך שלא יכול להיות שמשהו גם יצא וגם לא יצא. כל מי שיודע לחשוב, כל מי שיודע לחשוב. לעומת זאת, ניקח את המוסר, אז ניקח משהו שעכשיו מתגלגל במהלך ההיסטוריה, האם זה מוסרי או לא מוסרי להרוג חיות?
אוקיי.
פעם זה היה אינטואיציה של כולם, של להרוג חיות אין בעיה. היום זה כבר לא ככה.
אוקיי. היו גם טעויות בפיזיקה.
זה לא
פיזיקה. פעם. לא, אבל גם פעם גם היו טעויות בפיזיקה.
בלוגיקה היו טעויות?
למה לא? מה זאת אומרת, אנשים לא טועים בלוגיקה? בוודאי שכן.
טועים
אחרי... עד היום טועים
בלוגיקה. לא, הם טועים, אבל אחרי שתסביר להם...
אבל פה זה רק יישום.
לא, אבל אחרי שתסביר להם הם יבינו שהם עשו...
אולי גם פה אחרי שתסביר להם הם יבינו. אולי את בעיה בכושר ההסבר שלך, אגב, אפילו אם אתה לא מצליח, זאת שאלה לא פשוטה. השאלה אימא, את פה אני אומר, אם אתה רלטיביסט מוסרי, אז זאת המסקנה. אז זה בעצם אומר שהמוסר הוא תולדה של החלטה שלנו, יכולנו להחליט אחרת, ואכן בעבר, על שאלות מסוימות לפחות, החליטו אחרת, ולכן בעצם זה סתם קונסטרוקציה שרירותית.
אבל זה אינטואיציה, אני מרגיש שזה
מוסר. אם אתה תופס
את זה... אני לא מחליט, אני לא ישבתי ואומרת...
זה בדיוק הנקודה, אם אתה תופס את זאת אינטואיציה, אז בסך הכל המשמעות הפשוטה זה שהייתה טעות, ועכשיו אנחנו יותר צודקים, או שאולי לאבא יהיו עוד יותר צודקים, לא אומר שאנחנו בסוף הדרך. אבל אני אומר שכן, אנחנו כן מבינים שזה מוסרי, ומי שמתנהג כזה זה לא מוסרי. אחרת אם אתה עושה את הכל כדבר שרירותי, אז...
אז אולי גם אנחנו לא צודקים ונהיה צודקים בעתיד, יוגה יש צודקים שאפשר גם יש וגם לא יש.
נכון, יכול להיות, אבל בינתיים אני חושב שלא.
אולי הגישה הוא להיות מוסרי בלי, אבל זה נתון לאנשים לקבוע מה זה מוסרי. זאת אומרת, אולי...
אבל אז זה קצת משונה.
כמו לקבוע ביתים. יש אחד מהשבי מצוות.
לא, אבל עדיין...
זה לא לקבוע בדיוק מה...
לא, לא אמרתי, הפרטים אני מסכים לגמרי. פרטים יכול להיות, לא רק יכול להיות, ברור שהם משתנים מחברה, ממקום, מזמן וכו'. זה ברור. אבל ברור שאתה לא יכול לרוקן לגמרי את הציפייה המוסרית הבסיסית מתוכן. ושכל הפרטים אפשר לשנות, כי אז מה הציפייה הזאת אומרת? איזושהי מסגרת היא צריכה לתת. אני מצפה ממך להיות מוסרי. עכשיו, בתוך הציפייה הזאת יש כמה דרכי פעולה אפשריות, והן תלויות במקום ובזמן, אין בעיה. אבל אם אין בכלל מסגרת שנובעת מזה שאני מצפה ממך להיות מוסרי, זה לא אומר כלום. אתה יכול לעשות הכל, לגבי, ועדיין להיקרא מוסרי, אז המושג מוסרי לא אומר כלום, אני לא מצפה ממך לכלום.
מה זה הגדרה של מוסרי?
מה
זה הגדרה של מוסרי?
עושה טוב, מה שכל אחד מבין, מה זה לא...
אז זה חופשי.
לא, זה לא חופשי. מה שכל אחד מבין זה לא חופשי. מה זה חופשי? מה ההגדרה של קיים? מה ההגדרה של קיים? לא יודע להגדיר את זה, אבל ברור לגמרי, כולנו מבינים מה זה קיים. מה זה שרירותי?
מה שמוסרי אצלנו לא מוסרי אצל מישהו אחר.
לא, זה אני לא מסכים, לא נכון. נכון שיש שאלות מסוימות שלגביהן יש חילוקי דעות. זה בסדר, זה דיברנו כבר. יש לגביהן חילוקי דעות, אז מה? יש גם חילוקי דעות בפיזיקה, זה אומר שאין שם אמת אחת. עדיין לא מצאו אותה, או עדיין לא הגענו לידע המלא. זה שיש חילוקי דעות זה לא אומר כלום.
בסין עד לא מזמן, בגלל התביעה המוסרית מאוד, שכולם צריכים לאכול, וזה מאוד תביעה מוסרית, אז היה נהוג שאישה שמביאה ילד שלישי לעולם, בתוך הקליניקה ממיתים אותו תוך כדי לידע, הרופא עושה את זה.
שני.
עכשיו זה שישיבו
את החוק עכשיו.
אז הרופא ממית את הילד עם יציאתו מהרכב. והוא עושה את זה מטעמים סופר מוסריים.
ברור, מסכים איתו מה.
אבל אמרת הרגע שרצח, זה ברור לכולם שזה לא מוסר.
רצח, זה לא רצח.
זה רצח.
רצח זה לא להרוג. מה ידענו לנו לרצוח ולהרוג? ההבדל הוא שבנסיבות מסוימות להרוג זה לא מוסרי, בנסיבות האלה קוראים לזה רצח. להרוג מחלל שבת זה רצח? בעדים, בהתראה, כל התנאים יקיימו. לא, למה לא? אני בן אדם. שם זה מוצדק מוסרי. כשאתה משתמש במילה רצח זה כבר מילה עם קונוטציה. בוא נדבר על להרוג. להרוג זה יכול להיות מוסרי, תלוי באיזה הקשר. בדרך כלל לא, אבל יש הקשרים שכן.
אתה מלא כספים ומומלץ.
תראה, כשאתה נמצא במצב סתם, תחשוב על סיטואציה יותר ספציפית. שזה בעיניים של ראש הממשלה הסיני, אז קשה לנו להיכנס לזה, כי אנחנו אזרחים רגילים של מדינה. אבל תחשוב על מקום, משהו נורא ספציפי. יש לך, אתה נמצא עם קבוצה מאוד קטנה, אפילו משפחה, או לא יודע, קבוצה קטנה. זה מצב נוראי לחשוב עליו, אבל אתה שם. אני אשר אתה שם. אין לכם מספיק אופי לכולם. מה מדברת על מקרה כזה, נכון?
זה היה בפרשת השבוע, שבימי רעב,
נמנעים מפני הרבייה. בסדר, נמנעים מפני הרבייה זה לא רצח, זה לא כל דבר. זה דיון אחר, זה גם נמנעים מפני הרבייה.
אני רואה שיוסף רק
הוליד
את הבנים.
בסדר, אבל זה לא קשור אלינו, אנחנו מדברים על רצח.
זה רעב בסין.
אבל זה לא רצח. זה הימנעות מפני הרבייה. רגע, עכשיו נקטעתי.
להורות שיחוז רצח.
כן, יש סוגיה בגמרא על זה. הגמרא אומרת שניים שהולכים במדבר ויש להם קיתון מים אחד, נכון? אז לכאורה, בעצם מה שאתה אומר צריך להתחלק.
לא אמרתי.
כי אתה אומר שאם אין מספיק אוכל,
אני אומר שכמעט בין מעשה שאתה יכול לקבוע שהוא באופן מוסכם,
לא,
מוסרי.
ממש לא מסכים.
לא מוסרי.
לדעתי ברוב הדברים אנחנו מסכים, על רוב המעשים אנחנו מסכים. נכון, יש מקרים שלא ויש ויכוחים, אז מה קרה? אבל עדיין, על רוב הדברים נסכים, ובוויכוחים האלה אגב לפעמים גם אפשר לשכנע. לא תמיד. בסדר, אבל זה לא אומר שכל העסק הזה בסך הכל החלטה שרירותית, אני ממש לא מסכים.
אני אתן לך ברשותך עוד חצי דוגמה. גילוי עריות בתוך המשפחה. בין חברות, יש הדרם הזה בתוך המשפחה או לא בתוך המשפחה. כך לדוגמה, ביהדות, דוד יכול להתחתן עם אחרים. בהרבה מאוד תרבויות אירופאיות. זה נחשב.
בשיא
החוסר מוסר,
זה מוטרף. נכון. אותו דבר, הומוסקסואליות, אותו דבר המון דברים.
מה הקשר למוסרי פה?
אז נקרא מה הקשר למוסר, מי אמר שזה איסור מוסרי?
אני
מבין
את השאלה, האם זה איסור מוסרי?
אני לא בטוח בכלל, אני לא נוטה לחשוב שזה איסור מוסרי. בעיניי זה לא איסור מוסרי, כל איסורי העריות הם לא איסורים מוסריים, אולי למעט אשת איש. כי באשת איש
יש פה פגיעה בתא הזוגי של האחר.
כן, אני לא חושב שהאיסורים האלה הם איסורים מוסריים.
זה נקרא חסד,
כן, לא, אבל שם החסד הוא גם משמעות אחרת לדעתי. חסד הכוונה חריגה מהכלל. חסד זה לעומת דין. דין זה הכלל, מה צריך לעשות בכל מצב. כשיש כללים, זה התנהגות של דין. חסד הוא, כן, שוכב עם אחותו שם או עם בהמה, מה זה שם, אני לא זוכר. אז חסד הוא, הכוונה זה משהו שהוא נגד הכללים. זה פשוט לא מסתדר עם התנהגות נורמטיבית. ככה אני חושב לפחות. בכל אופן, אז אני אומר בסדר, אבל אפילו אם יש ויכוחים על מקרים מסוימים, אני לא מדבר על זה בסדר, יש ויכוחים גם בפיזיקה. הוויכוחים לא מוכיחים כלום. בסופו של דבר יש הסכמות די רחבות, אני לא חושב שאפשר להכחיש את זה, ולא רק זה, הסכמות אגב הולכות ונהיות יותר רחבות. בסופו של דבר, נדמה לי שהאנושות כן הולכת ומתקדמת לקראת מוסר שהוא יותר אחיד, והאי הסכמות הן יותר ויותר בשוליים, זאת אומרת מה שהיה פעם. אבל בסדר, בכל מקרה אני חושב שזה שיש אי הסכמות על שאלות מסוימות זה לא אומר כלום. אני לא טוען שכל המוסר זה משהו אובייקטיבי שכולנו רואים, אלא יכול שכל המוסר הוא משהו אובייקטיבי, אבל לא את כולו כולנו רואים. ויש ויכוחים, בסדר. בכל אופן, אז אני אומר שלענייננו, מה הצד להציג את הצד השני של דילמת או תפרון?
כן, להבין מה שאתה אומר. אתה אומר שבעצם המוסר הוא לגמרי אוניברסלי, רק אנחנו הגענו לאמת, או האם אתה אומר שהגרעין הוא אוניברסלי, אבל יש איזשהו רלטיביזם, יחסיות, בקצה.
אני לא יודע. שתי אפשרויות נכונות. מה שאני אומר, אבל שלפחות גרעין...
שתי אפשרויות יכולות.
לא, שתי אפשרויות יכולות להיות. שתי אפשרויות יכולות להיות נכונות.
שתי אפשרויות אפשריות.
כן, אני לא יודע, אין לי, אני לא יודע להגיד איזה משתיהן נכונות. שתיהן יכולות מבחינתי להיות נכונות, אני לא יודע, לא יודע איך מכריעים את זה. אני כן משוכנע שיש גרעין אפילו די רחב, והעיקרון המוסרי הבסיסי הוא כן...
הוא כמו לוגיקה.
כן, או לא יודע כמו לוגיקה, אבל כן, משהו אובייקטיבי.
הוא יכול להיות מאוד מאוד אבסטרקט.
מופשט, כן, כמו ואהבת לרעך כמוך, משהו כזה, זה אולי המוסר. עכשיו זה נתון לכל בכל אחד,
בסדר.
איך
מתרגם את זה? בסדר, אני אומר, אבל עדיין יש הסכמה די רחבה בסך הכל, אבל אני אומר, זה לא חשוב, אפילו אם לא, לא משנה, אבל ברמה העקרונית, מה שלא יהיה המוסר, האם השאלה אם הקדוש ברוך הוא יכול לסתות ממנו, האם הוא קודם למוסר, האם הוא היה יכול לצוות על מוסר אחר, זאת השאלה שלא תפרון. אני אומר, יכול להיות שלא, וזה לא סותר שום עיקרון תיאולוגי, כמו שלגבי חוקי הלוגיקה הוא לא יכול לסתות מהם. כי אי יכולת לסתות מהם זה בעיה, אני אנסח את זה אחרת. הרי ברור שהוא יכול לסתות מהם, הוא היה יכול להגיד לצוות עלינו להיות לא מוסריים. הוא יכול, ואז הוא היה בוחר ברע, כביכול. כמו שאנחנו יכולים לבחור להתנהג רע. זה לא מה שאני קורא לסתות מהמוסר. מה שאני קורא לסתות מהמוסר, בדיוק. זאת אומרת, לצוות על מוסר שהוא הפוך למוסר שלנו. וזה יהיה המוסר. זה נקרא סטייה מן המוסר. עכשיו, פה אני חוזר ללוגיקה. זה כבר בעיה בלוגיקה. זה לא בעיה ב... זה כמו להגיד לברוא עולם שבו יש חוק גרביטציה אבל בכל זאת עצמים לא ייפלו לכדור הארץ. הוא יכול, זה כבר בעיה בלוגיקה, לא בפיזיקה. כי אם יש חוק גרביטציה אז כל העצמים עם המסה נופלים לכדור הארץ. אתה לא יכול להגיד שיש חוק גרביטציה אבל העצמים לא ייפלו. אז עברת לתחום הלוגיקה. עכשיו גם במוסר אתה לא יכול להגיד שיש, לפי התפיסה הזאת, שיש מוסר אחר. אתה יכול להגיד לא רוצה שתתנהגו באופן מוסרי, כמו שכל אדם יכול לבחור להתנהג באופן לא מוסרי. אבל זה לא נקרא לחרוג מהמוסר. יש כאלה שרוצים לטעון שמעצם טבעו הוא מוסרי, טבעו של הקדוש ברוך הוא, טבע הטוב לאיטי והרמחל. אז כיוון שכך, זה בלתי אפשרי מבחינתו אפילו להיות עבריין. לא רק לצוות על מוסר אלטרנטיבי, בניגוד לבן אדם. שבן אדם יכול להחליט להיות עבריין.
אבל הוא יכול לברות עולם שדברים לא מוסריים נעשו.
הוא עשה עולם כזה, אני מכיר לך כזה.
אז הוא גרם דברים לא מוסריים.
לא, הוא לא גרם. אז זה דיברנו, אני חושב, הוא לא גרם, אנחנו גרמנו. דיברנו על הרב עמיטל ואבא קובנר, זוכרים שהרב עמיטל מספר שהוא נפגש עם אבא קובנר, אחד הפוליטרוקים של הפלמ"ח, שהיה פרטיזן בעברו, והוא אמר לרב עמיטל שהוא איבד את האמונה בקדוש ברוך הוא בשואה. הרב עמיטל אמר לו שהוא איבד את האמונה באדם בשואה. זאת אומרת, הבן אדם החילוני תלה את השואה במעשה ידי הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, אם זה מה שהוא עושה, אני מאבד את האמונה שלי בו. והרב עמיטל, הרב, כן, תלה את השואה במעשה בני אדם. היינו מצפים שיהיה הפוך. והוא אומר, ולכן איבדתי את האמון בבני אדם. בעצם הוא עקץ אותו על ההומניזם, כן? אז במקום הקדוש ברוך הוא יש עכשיו הומניזם. ובבני אדם לא איבדת את האמון, זה בסדר. זאת אומרת, השואה זה רק הקדוש ברוך הוא, זה לא קשור לבני אדם.
אולי זה הוויכוח על עקידת יצחק. יש שם אומרים שאברהם היה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, זה לא מוסרי, איך אתה יכול להגיד?
כן, דיברנו על זה. דיברנו על זה כי הבאתי את הרמב״ם שם, היו מושכלות והמפורסמות.
אבל אני לא מדבר על מעשים של אדם, אני מדבר על מחלות שהילד
נקים לעבור, אז שם, באמת, אני גם על זה דיברנו. אני חושב שאין קודם כל מענה על המעשה בני אדם, ואז אני... טוב, אנחנו כמובן יכולים לבחור בטוב או לבחור ברע. אבל מי שעושה את הרע, אין רע יורד מלמעלה. מי שעושה את הרע זה אנחנו. דבר על הרע האנושי, לא מוכלות, תכף נראה. אבל הרע האנושי, מי שעושה אותו זה אנחנו. מי שעשה את השואה זה הנאצים, לא הקדוש ברוך הוא. ולכן אין טעם לחפש סיבות תיאולוגיות למה נרצחו 6 מיליון יהודים. לא הציונות ולא האנטי-ציונות גרמו לזה. מי שגרם לזה זה בחירה ברשע של הנאצים. זה הכל. לא קשור לציונות ולא לאנטי-ציונות ולא לשום דבר אחר. זה לגבי רוע של בני אדם. מה קורה עם רוע טבעי? אז שם מי שדיברנו על זה. אז לגבי רוע טבעי, זה בדיוק מחזיר אותנו לנקודה שעליה עמדתי כאן, כי ברוע טבעי, אז בעצם זו תוצאה של חוקי הטבע. צונאמי, מחלות, לא יודע, חוקי הביולוגיה, חוקי הגרביטציה, לא משנה, היה אקלים, זה הכל חוקי טבע. עכשיו, הקדוש ברוך הוא יצר את חוקי הטבע האלה. שבתוכם יש את הסייד אפקט האלה, זאת אומרת, את התוצאות הבעייתיות. עכשיו, מי ששואל פה את השאלה התיאולוגית ואומר, רגע, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, מניח שאפשר לעשות את זה, אפשר היה לעשות את זה יותר טוב, נכון? כי אם אין אופציה אחרת, אז מה לעשות? הוא לא יכול לעשות משהו יותר טוב. עכשיו, מה משהו היותר טוב? אז כמובן, אפשר היה כל פעם שקורה, עומד לקרות משהו כזה, להקפיא אותו.
לעשות נס.
כן, לעשות נס. זה אפשר. השאלה אם הייתה, אם יש מערכת חוקים שיוצרת טבע שונה, שבתוכו לא יהיו בעיות כאלה. וגם לא בעיות אחרות במקומן, שלא יהיו בעיות. אוקיי? אני לא בטוח שאפשר, אולי כן, אולי לא. ואם ההחלטה של הקדוש ברוך הוא ברמה העקרונית...
זה כבר פיזיקה, וזה כבר כן אפשרי.
לא, לא, זה לא פיזיקה, זה לוגיקה. הפיזיקה זה לבחור בין מערכות החוקים האפשריות. איזה מערכת חוקים אני רוצה שתהיה בעולם הזה? זה יצירת חוקי הפיזיקה. אבל כשיש מערכת חוקים שהיא בלתי אפשרית, אין, לא תצליח לנסח את המתמטיקה שלה. זה לוגיקה. אין מערכת כזאת, לא קיימת, לא שלא קיימת, לא יכולה להיות קיימת.
לא, אתה טוען
ש... לא יכול להוכיח כלום, אבל מה שאני אומר, שמי ששואל את השאלה הזאת, מניח שיש. אתה שואל שאלה, נכון? אז תראה לי שיש שאלה. אני אומר, קודם כל, מי אמר שיש מערכת כזאת? אולי אין. ואז מה שקורה זה שההחלטה של הקדוש ברוך הוא, שהעולם מתנהל על פי חוקים, זה ההחלטה שלו. הוא היה יכול להחליט שלו, שכל רגע במציאות הוא יקבע מה היא, כמו שהרמב"ן אומר בסוף פרשת בו. דיברנו קצת על הרמב"ן הזה גם, נדמה לי, אני כבר לא זוכר.
זה מה שהרבה מאמינים.
כן, נכון. אני חושב שהם טועים בעניין הזה.
ולכן יש להם שאלה.
כן, נכון. ולכן אני חושב שהם טועים בעניין הזה, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא יצר את החוקים, ולחוקים יש את הטבע שלהם, העולם מתנהל על פי החוקים. העובדה שזה תמיד עובד, שאנחנו בודקים את זה במעבדה או לא במעבדה, העסק עובד. זה לא תלוי בתפילה איך התפללנו הבוקר. נכון? הניסוי בפיזיקה לא, נדמה לי לפחות, לא נראה שיש איזו קורלציה בין פיזיקאים גדולים לבין פיזיקאים דתיים, או יהודים דתיים.
זה כשהרמב"ם אומר שיש
חפרתית,
הוא אומר, הוא ברא את החוקים ככה, שכל אחד
ואחד מאיתנו... הרמב"ם אפילו מדבר ככה על ניסים. הרמב"ם אפילו את הניסים מסביר ככה. הוא אומר שהניסים הם טבועים בטבע עוד לפני הבריאה, וזה בעצם החוק, כולל בתוכו גם כן. אבל אני אומר, אז אני אומר, עזור, זה ויכוח לגבי הניסים, אבל לגבי החוקים, ההתנהלות הרגילה, לא החריגות. אז בחריגות יכול להיות שהוא חורג, אבל ההתנהלות הרגילה, ההתנהלות על פי חוקים, והחוקים האלה עובדים, ואתה יודע מה, לא אכפת לי, אפילו אם הוא עושה את זה בכל רגע, אבל הוא עושה את זה כל רגע באותה צורה. אז אותם חוקים עובדים כל הזמן, זה מספיק לי. כי ברגע שהוא רוצה שהמערכת תעבוד עם חוקים קשיחים, יכול להיות שאין ברירה אלא שיהיו צונאמיס ומחלות ומגפות וכל מיני דברים כאלה. אין מערכת חוקים בלי זה. יש לו אופציה לעשות בלי מערכת חוקים בכלל. אבל תבינו שבעולם בלי מערכת חוקים בכלל לא יכולנו לחיות. אתה צריך עכשיו לקבל החלטה מה לעשות כשהסיטואציה היא כזאת. אם אתה לא יודע מה יקרה כתוצאה מההחלטה שלך, אתה לא יודע לנתח מה... איך אתה יכול לקבל החלטות? איך אתה יודע שאם אתה אוכל אתה חי ולא כשאתה לא אוכל אתה חי? הרי אין חוקים. זאת אומרת, פעם זה יהיה כך, פעם זה יהיה כך. אז לא היית אוכל. או שכן היית אוכל, על המוות. לא יודע. אי אפשר להתנהל בלי חוקים. אז אחד החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, זה שהעולם הזה מתנהל על פי חוקים, שבתוכו אנחנו יכולים לתפקד, ללמוד מהניסיון, לקבל החלטות וכו'. אבל המחיר זה שבתוך מערכת חוקים כזאת, שצריכה לשלוט על כל העולם, מערכת של כמה חוקים בסיסיים, שממנה נגזר כל הטבע של העולם, אין מה לעשות, אלא רק שיהיו במקומות מסוימים, יהיו דברים שהם לא טובים, מה לעשות? ולכן אני חושב שהשאלה הזאת היא לא בהכרח קשה, שגם שאלת הרוע הטבעי. איך הגענו לכל זה? אני לא זוכר כבר. אז זה מחזיר אותנו חזרה, זה מחזיר אותנו חזרה באמת לזה שיש פה מימד לוגי בעניין הזה. אתם רואים עכשיו איך שהטוב והרע בעצם מתרגם ללוגיקה. כשאתה שואל את עצמך למה הקדוש ברוך הוא עושה רע במקרה הזה, אז אתה אומר, זו תוצאה לוגית, לא הוא עשה את זה. נכון? אז אנחנו רואים בעצם שכאשר יש דברים שהם תוצאה לוגית, אז אני לא משייך אותם למעשיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גם הוא כפוף לחוקי הלוגיקה. אבל פה חוקי הלוגיקה זה שיהיו מחלות. בדרך כלל לא תפסים את זה כחוקי לוגיקה. לוגיקה שכן, או דלים ששווים לגודל שלישי, שווים ביניהם. אני מראה לכם שאפשר לתרגם גם את הדברים האלה, שזה יהיו הכרחים לוגיים. או שזה יהיו אילוצים לוגיים. ואם אני מצליח לתרגם את זה לאילוץ לוגי, אז אפשר להגיד שזה קודם לקדוש ברוך הוא. זה לא מותנה בציווי של הקדוש ברוך הוא. ולהפך, גם הוא כפוף לזה. וזה הצד השני של דילמת תוטיפון. השאלה, אם אנחנו מבינים באמת כך את חוקי המוסר, אני נוטה לחשוב שכן. אבל אני אומר שלפחות יש צד כזה בדילמת הוטיפון שיכול להיות מיושם גם בעולם שלנו. מה שאני אמרתי רק קודם, זה שלפחות ברמה, לא דווקא ברמה הלוגית, אבל ברמה התיאולוגית, קשה מאוד לקבל שיש מערכת חוקים מחייבת שמקורה הוא לא מהקדוש ברוך הוא. כי אז זה אומר שיש פה איזשהו סוג של שיתוף. זה דברים שכבר דיברנו עליהם. וכיוון שכך, אז נדמה לי שבדילמת הוטיפון אולי... אולי ברמה הלוגית אפשר היה להגדיר שהחוקים האלה קדמו לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהוא כפוף להם. אבל אני חושב שברמה התיאולוגית קשה לקבל את זה. ברמה התיאולוגית סביר להניח שבגלל שהקדוש ברוך הוא מצפה לזה שנהיה מוסריים, אז לכן אנחנו צריכים להיות מוסריים. אבל עוד פעם, המושג מוסר עצמו, האם הוא תוצאה של זה שהקדוש ברוך הוא מצפה לזה? לא יודע בדיוק. החובה שלי להתנהג באופן מוסרי היא תוצאה של זה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני להתנהג באופן מוסרי. אבל לקבוע מה זה מוסרי, האם הקדוש ברוך הוא יכול היה לקבוע גם את ההפך? תלוי בכך, אז גם היה יכול לקבוע את ההפך. אם הוא היה קובע את ההפך, אז ההפך היה מוסרי. כאן אני לא בטוח כבר. לא יודע. יש פה איזה...
הוא עושה את זה מאוד ברור. כמו
עיר הנידחת. לא, עוד פעם, אתה חוזר לסין.
כמו עמלק.
אתה חוזר לסין.
לא, זה לא סין.
למה לא? הוא לא טען שזה מוסר אלטרנטיבי. דיברנו על זה. הוא אמר שיש עיקרון דתי שדוחה פה את הבעיה המוסרית. הוא גובר עליה, אבל זה לא אומר שהיא לא קיימת. זה לא אותו דבר.
אני חושב שבנושא של עמלק, זה יותר עניין, זה יותר, יותר מאשר מסיבתי. עמלק הוא כאילו נחרג מהתקן של בני אדם שמחייבים אותי לא לרצוח אותם. הוא כמו סוג אחר, בערך כמו שהנוצרים כשהם שכרו בקושים החליטו שאין להם נשמה. זה יהיה נוח, כי אז אפשר להרוג אותם, אפשר לקור אותם.
השאלה היא נכון, זה נוח, כי אפשר להרוג אותם וכולי.
אני לא אומר שזאת הסיבה, אני רק שואל. בהנחה שיש מוסר כזה שלך עמלק, שזה בן אדם גנטית קומפטיבילי איתי, אבל שעליו לא חלים חוקי המוסר שמחייבים אותי.
אז זה אני אגיע, עוד מעט. זה אני אגיע עוד מעט, זה הנושא השני שלי, אבל זה בדיוק הנקודה הזאת. טוב, זה לגבי דילמת אוטיפרון, אפשר להתפלפל פה עוד הרבה בפילוסופיה, אבל...
כששואלים, אפשר לבנות... הרי בעצם אין משמעות למוסר בלי עולם. לפני המפץ הגדול, לפני הבריאה, אין מוסר בלי מישהו שיקיים אותו. יש מוסר אבסטרקטי...
אין, 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 גיאומטריה לפני שיש משולשים קונקרטיים? אין עולם בכלל. גיאומטריה קיימת? אין עולם. לא נברא העולם.
גיאומטריה קיימת.
למה?
המוסר בעצם אומר שהמוסר זה בעצם חוק להתנהגות של יצורים.
אבל לא. כשיש יצורים, כך נכון להתנהג. זה לא מותנה בזה שיהיו יצורים. המימוש מותנה, אבל לא חוק המוסרי עצמו. החוק המוסרי הזה לא יתממש, כי אם אין יצורים, אין... אבל זה כמו, בדיוק כמו הגיאומטריה. הגיאומטריה, סכום הזוויות המשולש 180 מעלות עוד לפני שהיה עולם ולפני שהיו משולשים. במושג המופשט האפלטוני הזה של מרחב אוקלידי, סכום הזוויות במשולש 180 מעלות. כאשר האדם היה מושג אפלטוני, כן, שהאפלטון בעצמו היה מושג אפלטוני, אז עדיין המוסר או חוקי המוסר הנכונים היו אותם. אותם חוקים. רק נכון, הם לא התממשו בפועל, כי לא הייתה, לא היו, לא שררו הנסיבות שדורשות מימוש.
חיות יש את העניין של מוסר?
מוסר, אני לא, מקובל לחשוב שלא, אבל אני לא יודע, איך בודקים דבר כזה.
אז למה הם לא כפופים ואנחנו כן?
אני לא יודע, מי אמר שהם לא כפופות? אין לי מוסר, אני לא יודע לי להכריע את זה, אף פעם לא הייתה, אני לא מכיר את התודעה של חיה, אני לא יודע. אין לי מוסר. דקארט חשב שחיה זה בעצם מכונה ביולוגית. יש כאלה היום שרוצים לטעון שלא, זה יצור מפותח כמו האדם, עוד ברמה נמוכה יותר. אם אלה צודקים, אז יכול להיות שגם שם יש משהו כזה, אני לא יודע, אני לא יודע איך מכריעים דבר כזה, אני חושב שזה...
זה גם משפיע על המושא.
מה? אוקיי. טוב, אז באמת אני רוצה, רציתי להיכנס לכמה שאלות קונקרטיות שיסיימו את הנושא הזה, אבל... יכול להיות שהם יפתחו את הנושא הבא. יש הרבה פעמים שאלות, כשאני מדבר על מוסר והלכה או מוסר ותורה, אז עד עכשיו דיברנו באופן כללי, אבל אם אני מדבר עכשיו על בעיות קונקרטיות, הרבה פעמים זה תולה, זה מוביל אותנו ליחסים לשונה. בין לנשים, פעם היה עכשיו לפחות השונה, כן? או גויים, יש כאלה שיגידו בעלי חיים, לא משנה. והרבה פעמים ההתייחסות ההלכתית נראית לא שוויונית לשונה. זה חלק גדול מהבעיות המוסריות שיש עם העולם ההלכתי. הדוגמאות הבולטות כן זה בין יהודי לגוי, שאין איסור לא תרצח כשהורגים גוי, יש איסור דאורייתא. אבל אין איסור לא תרצח, אין עונש מוות על זה. השבת אבדה של גוי שלא צריך לעשות. הצלת חילול שבת כדי להציל את חייו, כל מיני דברים מן הסוג הזה. השאלה איך בעצם מתייחסים לאסימטריה שהיום נראית מאוד בעייתית ברמה המוסרית.
או גם כשאחד לפעמים הופכים משהו לשונה, כמו
אבונה
או ממזר.
זאת אומרת, הופכים משהו לשונה.
זאת אומרת, לוקח בן אדם, ואתה מזכיר עליו שהוא ממזר, עכשיו הוא שונה.
כן, כל סטטוס הלכתי מגדיר איזשהו סוג של שוני, גם כהן הוא שונה.
אבל זה גם מעל בעיות...
גם לכהן יש בעיות, הוא לא יכול להתחתן עם גרושה.
אין
בבעיות.
למשל.
ברור, סטטוסים ההלכתיים בהגדרה.
אני אתן זה כעוד דוגמה של פשוט בין המוסר להלכה.
אוקיי, בסדר גמור, כן. אפשר גם להתייחס לזה. התשובות אולי תהיינה שונות. בהקשר של הממזר, אני חושב שצריך לחפש יותר את התשובה במישורים שדיברתי עליהם קודם, שזה כשיש עיקרון דתי שמתנגש עם עיקרון מוסרי. ואז ההלכה, כמי שהמגמות שלה הן מגמות דתיות, לפעמים אומרת לנו שהעיקרון הדתי או הערך הדתי דוחה את הערך המוסרי. זה לא אומר שאין פה בעיה מוסרית, על זה דיברתי, אלא שהערך הזה נדחה בפני ערך אחר. עכשיו, זה נכון גם בקונפליקטים בתוך המוסר, בין שני ערכי מוסר. דיברנו על הקונפליקט של הסטודנט של סטארטר, כן, שהתלבט האם להצטרף לגוליסטים, להילחם נגד הנאצים, הוא היה בפריז הכבושה, האם להצטרף לדגול לצבא צרפת החופשית, להילחם נגד הנאצים, או להישאר לסעוד את אבא שלו הזקנה בערירית, כן, הבעל שלה שיתף כולה עם הנאצים, הבן שלה נהרג על ידי הנאצים, הבן האחר, והוא נשאר למעשה יחידי איתה. אז זאת דילמה שהיא בתוך העולם המוסרי, לא בין דת למוסר. יש קונפליקטים בתוך העולם המוסרי. עכשיו, מה שהיה מחליט הסטודנט הזה, זה לא אומר שהוא לא מחויב לערך המוסרי השני. זה רק אומר שהוא חושב שהערך הזה גובר על הערך השני. כן, דוגמת השוקולד שהבאתי כבר יותר מפעם אחת, שהדילמה האם לאכול אותו כי הוא טעים או לא לאכול אותו כי הוא לא בריא. אז מי שמחליט לאכול או לא לאכול, לא מכחיש את העובדה שהוא לא בריא או את העובדה שהוא טעים. אבל צריך להחליט, יש קונפליקט, צריך להחליט מי גובר. אז גם בהקשר של דת מול מוסר יש קונפליקטים, וצריך להחליט מי גובר. וכמו שאמרתי כבר, לא בהכרח הדתי גובר על המוסרי, לפעמים זה ההפך. הבאתי את הדוגמאות של עבירה לשמה וכולי, אני מסכם עכשיו ככה הרבה דברים שדיברנו בעבר, אבל כן, זה קונפליקט ש...
יכול להיות שהקונפליקט הזה משקף איזשהו חוסר מוסריות של ההלכה מלכתחילה.
ברור, לא רק יכול להיות, ברור שזה ככה. רק אני טוען שזה לא חוסר מוסריות...
אז למה אתה מגדיר את זה ככה?
לא, זה לא חושב. כן, אני חושב שזה נכון, מה זה למה?
אבל אם ככה, אתה אמרת מקודם שהקדוש ברוך הוא מחויב במוסר.
נכון.
איך הוא ברא את ההלכה...
וכשיש קונפליקט מוסרי, מה אתה אומר? מפליק בשני הכי מוסריים, עזוב את ההלכה. הוא ברא את המוסר,
לא,
רק את המוסר.
שם זה אי אפשר אחרת.
גם פה אי אפשר אחרת. יש ערך דתי מצד אחד, ויש ערך מוסרי מצד אחר, מה לעשות?
אתה גם כן קובע שההלכה הוא גם כן מושג קדוש.
ברור. ההלכה זה דבר שאותו הקדוש ברוך הוא רוצה לא פחות מאשר את המוסר. הוא רוצה את שניהם. זה לא אומר שיש זהות ביניהם, על זה דיברתי כל המודלים שדיברתי עם הרב קוק והחזוניש והמלמדים וכל הדברים האלה. והטענה היא זה שני דברים שאני, ושניהם הוא רוצה. אז כמו שיכול להיות קונפליקט בתוך העולם המוסרי בין שני ערכים, יכול להיות קונפליקט בין ערך דתי לערך מוסרי, ובשני המקרים צריך לקבל החלטות. וההחלטה היא תמיד לקיים את האחד על חשבון השני, מה לעשות? אבל זה לא אומר שההלכה לא אכפת לה ממוסר. זאת אומרת שכשיש קונפליקט צריך להכריע. פעם זה מוכרע לכאן ופעם זה מוכרע לכאן. אני חושב שבהקשר של הממזרים הייתי הולך יותר לכיוון הזה. או הכהן שלא נושא גרושה, או אשת כהן שנאנסה, על זה דיברנו גם, אשת כהן שנאנסה שהיא אסורה לבעלה, וכדומה. בהקשר של הגויים, יכול להיות שיש מישור אחר. הרמב״ם בפירוש המשנה, יש משנה בבבא קמא, משנה שאסור להגיד אותה, למרות שמסופר ששני גויים באו ולמדו אותה. אצלנו, הם למדו את כל התורה עד שהם הגיעו למשנה הזאת, ואז הם לא הסתדרו עם זה. שני רומאים. משנה של שור של ישראל שנגח שור של אקום. אז איך דנים את זה? כן, משפט בינלאומי פרטי, מה שנקרא. משפט בינלאומי פרטי, הכוונה, מה קורה כשאזרח של מערכת, שכפוף למערכת חוק A, יש לו קונפליקט עם אזרח שכפוף למערכת חוק B. קונפליקט פרטי, לא בין מדינות, בין אנשים. אוקיי? השאלה איך שופטים את זה? לפי מערכת A או לפי מערכת B? אז יש לזה, כן, זה התחום שנקרא משפט בינלאומי פרטי. אז בהלכה גם יש דיונים כאלה. מה קורה עם שור של ישראל נוגח שור של אקום? טוב, בהחלט, צריך לקבוע משהו, נכון? אבל ההלכה קובעת קביעה מאוד מעניינת. מה שיותר טוב לנו, זה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אם החוק שלנו יותר טוב לנו, שופטים בחוק שלנו, אם החוק של הגויים יותר טוב לנו, אנחנו שופטים לפי החוק של הגויים. לא שולחים אותו לבית משפט של גויים. הבית דין שופט לפי המשפט של הגויים. אומר לו, אתה גוי, אז צריך לשפוט אותך לפי החוקים שלך. כשזה דופק אותו. אבל כשזה מתאים לנו, אז לא, אז אנחנו יהודים, אנחנו כפופים להלכה. אז זה דבר בעייתי. עכשיו תגידו שזה מטריד את האדם המודרני ולא יטריד פעם. בגמרא עצמה אני כבר מרגיש שזה נימה של התרדה. אבל הרמב״ם בפירוש המשנה בעצמו כותב על זה. ואל תטמע, שההלכה אומרת לנו לעשות דבר כזה שהוא לא מוסרי, אני לא זוכר את הלשון בדיוק.
מי קובע הלכה? מי קובע הלכה?
אתה לא יכול, הלכה, יש הלכות שמקוראים בפסוקים, הלכה לנו של מסיני, דרשות, תקנות,
נכון, יש לנו את הפסוקים, אבל מי קובע את ההלכה? מי מקבל, מי מבין את הפסוק?
חכמים, הסנהדרין באותו זמן לצורך הדיון.
כל ההלכות? מי הסנהדרין?
אם הם לא מהסנהדרין, אז הם לא מחייבות. מה סנהדרין או מהגמרא שיש לה סטטוס כמו סנהדרין. ככה מקובל בידינו. כל השאר באמת אתה יכול להתווכח. אם יש לך נימוקים טובים, בבקשה. הראש כותב את זה, נדבר על זה אולי גם פעם.
היה ויכוח השבוע, אם מחבל פצוע קשה מול יהודי פצוע יותר קל, למי לטפל יותר מהר.
אוקיי. שאלה ספציפית, לדעתי להשאיר אותו למות שם אם הוא פצוע קשה או לא קשה לא לטפל. זו דעתי האישית, אני לא אוהב את זה שום בעיה מוסרית, אני צריך לראות לו בראש, ולפחות, בטח להשאיר אותו שם למות, אני לא מבין מה הבעיה המוסרית בזה. יש בעיה קצת שיחסי ציבור, אני אומר עוד פעם, אני לא בטוח שכך נכון לעשות פרקטית, כי בעולם אני לא בטוח שזה יעבור. אבל אני אומר, אתה שואל אותי דעתי האישית, להשאיר אותו שם להתפגר. אז הרמב״ם כותב שמה, שאל תתפלא, כי האנשים האלה לא מתנהגים בצורה גויים, לא מתנהגים בצורה תרבותית ומוסרית, ולכן גם אנחנו לא מחויבים כלפיהם להתנהג בצורה מוסרית. ככה הרמב״ם כותב. עכשיו, יש לזה, כשקוראים את זה בעיניים של היום, יש כאלה שיגידו, וזאת הלכה, אל תראו את הרמב״ם הזה לאף אחד, כי זה מאוד גזעני, כן? שהגויים מתנהגים באופן לא מוסרי. אני חושב שזה בדיוק הפוך. את הרמב״ם הזה צריך להראות לכל מי שאפשר, ושמה שהרמב״ם הזה אומר,
שכאשר.
בדיוק, שהגויים שהיו כנראה בסביבתו, בסביבת חז"ל שקבעו את ההלכה הזאת, כנראה היו כאלה, אני מניח, אני לא חושב שהם סתם עשו דברים באופן שרירותי. לפחות מי שטוען שכן, שיוכיח. הגויים, לפחות לפי התיאורים, גם רואים את זה במקרא, הם עשו דברים נוראיים ברמה כמה האנושית והמוסרית. ברגע שאתה רואה את הגויים האלה מולך, אז אתה אומר, בסדר, אז זה אנשים ש... מה, אתה תחזיר עבדה למישהו, שהוא בכלל המחזיר עבדות, הוא עוד לוקח לך את הממון שלך, לא רק שלא מחזיר לך עבדות. ואתה, כמו נוצרי טוב, תגיש לו את הלחי השנייה. מצאת את הפלאפון שלו, הנה, בבקשה, אדוני, מצאתי לך, יש לך סימנים או בלי סימנים, כך, למה לא, ימי קנה למישהו אחר, זה שייך לו. אם הוא לא מתנהג על פי הכללים האלה, גם אני, יש איזשהו סוג של הדדיות בעולם המוסרי. ואם אתה, וכאן אני, לכן אמרתי שאני אגיע לזה, שמגדירים אוכלוסיות מסוימות כאוכלוסיות שלא כפופות לציוויים המוסריים, אז תלוי, במקום שבו באמת לא מתקיימת סימטריה, באופן מהותי, לא במה שחתה פעם, או באדם שתמיד קורה, אבל קבוצה שלא מקבלת על עצמה בכלל את ההתנהגות המוסרית, אז אני לא רואה דבר כל כך פסול ולהגיד, אוקיי, אז גם אנחנו לא נתנהג כלפיהם באופן מוסרי. הגויים סך הכל, לכל אורך ההיסטוריה, זה בדיוק מה שעשו לנו. את זה כולם שוכחים. שפטו אותנו לא במידת הצדק המושלם. הם שפטו אותנו לפי המשפט שיתאים להם בכל מקרה. אף פעם לא לפי שלנו, וזה תמיד יתאים להם. כמעט. היום זה כבר לא ככה, יש מערכות משפט יותר מתוקנות. אני אומר, לאורך ההיסטוריה.
זה עדיין ככה.
בסדר, יכול להיות, אני לא יודע, אבל במקומות מתוקנים יותר יכול להיות שאני לא חושב שזה חייב להיות ככה.
הם פשוט מצדיקים את זה, אבל זה עדיין...
בסדר, לא יודע, אני לא מספיק מכיר, אז אני לא יודע. בכל אופן, אני אומר, אבל זה בטח משתפר, זה מסכים, נכון? זה לא מה שהיה. אוקיי, אז אני אומר, ברגע שאתה רואה עולם מסביבך, שככה הוא נוהג כלפיך, אז מה פתאום להגיש את הלחי השנייה ולהתחיל לשפוט אותו באופן נאור ואובייקטיבי? אנחנו היום מסתכלים על זה בעיניים של היום, אבל הרמב״ם הזה זה בדיוק הבסיס. לומר, בסדר, אם המצב היום הוא שונה, אז גם ההלכה הזאת היום צריכה להיות שונה. יש את המאירי, כן, שאומר שהיחס לגויים, כל ה... דיברנו עליו, אני לא זוכר. את המאירי הזה שאומר שכל ההלכות שנוגעות לאפליית גויים למיניהם, כן? למעט איסור על חפצי עבודה זרה, חפצי פולחן או דברים כאלה, שבת עבדה, חילול שבת כדי להציל גויים, זה מאירי במפורש אומר. צריך לחלל שבת כדי להציל גוי, חילול שבת דאורייתא, לא בגלל מראית עין, לא בגלל חשד, לא בגלל כלום, אלא בגלל שהגוי היום הוא כמו יהודי. ככה הוא כותב, בהרבה מקומות הוא כותב את זה, בעשרות רבות של מקומות הוא כותב את זה, ובעצם נדמה לי שהוא הולך בעקבות הרמב״ם הזה, כמו שדרכו בדרך כלל, ללכת בעקבות הרמב״ם, המאירי היה רמב״מיסט, והרמב״ם פה בעצם מתווה את הדרך הזאת, הוא בעצם אומר שכל האפליות האלה שאני רואה היום לעין מודרנית זה אנכרוניזם. צריך להבין שבמציאות של אז, בתקופה שהייתה אסימטריה כל כך בוטה מהצד השני, גם אתם הייתם חושבים כך. אתם חיים היום בעולם שבו העסק נראה יותר סימטרי. גם הגויים מתנהגים הרבה פעמים כמו בני אדם, וגם היהודים לא כמו בני אדם. הכל בסדר, אנחנו כבר שוויוניים לגמרי. אז כיוון שכך, אז באמת אין מקום לאפליות האלה, וגם לא צריכות להיות, ההלכה גם לא דורשת את זה. הרבה פעמים התחושה, שנייה אחת, התחושה של האי-מוסריות של ההלכה נובעת מהסתכלות אנכרוניסטית. זה מה שאני רוצה לומר, וזה בעצם לוקח אותנו למישור של ההדדיות. להבין מה תפקידה של ההדדיות בעולם המוסרי. וזו שאלה ש... טוב, אפשר לפתוח אותה, אבל אני לא בטוח שאין לנו זמן לזה. אז אני רק אומר אולי עוד דוגמה אחת ועוד משפט אחד כדי לסגור את העניין הזה. דוגמה אחת זה למשל הדרישות מהמתגיירים. יש הרבה שטוענים היום, תראה, אני יהודי חילוני, אף אחד לא מפקפק בזה שאני יהודי, אני לא מקיים שום דבר בהלכה. אבל, וגוי שהוא רוצה לבוא ולהתגייר, תושב ארץ, לא משנה, דובר עברית, קורא עמוס עוז, הכל בסדר. הוא רוצה להתגייר, בצבא, משלם מיסים, אז הוא רוצה להתגייר, ואתה דורש ממנו איזה שהן דרישות שאתה לא דורש מיהודי רגיל. אז עוד פעם יש פה איזשהו תחושת חוסר צדק. ושוב פעם אני אומר שצריך לשים לב פה, זה לא סימטרי, המצב הזה, יש משקל הסימטריה. כי עכשיו הוא ארצות הברית, יבוא וירצה מישהו לקבל אזרחות, והוא גנב מדופלם, ראש מאפיה במדינה אחרת. רוצה לקבל אזרחות אמריקאית, אני מניח שאם הם ידעו על תפקידו בכוח, הם לא ייתנו לו אזרחות, כמו שאנחנו לא ניתן, אני מקווה. נכון? אבל אם יש מישהו שהוא ראש מאפיה במדינת ישראל, הוא לא מאבד את אזרחותו בגלל זה. לצערי. הוא לא מקבל, לא מאבד. למה לא? כי יש הבדל בין אנשים שאתה רוצה לספוח אליך, בין הדרישות איך להתקבל למועדון, לבין הדרישות שאתה צריך לקיים כדי שלזרוק אותך מהמועדון. זה לא אותו דבר. שגם בחיים שלנו זה לא אותו דבר. אין סימטריה בין ההיכנסות לקבוצה לבין להגיד, כשאני רוצה לאמץ ילד, אז אני יכול להבין מאוד בן אדם שילד נורא נורא בעייתי, הוא לא יאמץ אותו, הוא לא רוצה צרות. מי שיעשה את זה יבורך, אבל אני יכול להבין מי שלא יעשה את זה, זה לא דבר לא מוסרי. אבל אם יש למישהו ילד שהוא ילד שלו, הוא בעייתי, אז מה, הוא יזרוק אותו מהבית? אנחנו גם נכנס לזה בשוויון נפש. יש הבדל בין לקבל מישהו אליי לבין להחליט שהוא לא שייך, הוא אצלי, לא, הוא לא שייך בגלל שהוא לא מקיים את ה... זאת פעם שאלה של סימטריה. זאת אומרת, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מיישמים את הסימטריה בצורה פורמליסטית מדי או מתמטית מדי, אנחנו מתעלמים מההקשר. הרבה פעמים יש איזושהי סימטריה שהיא באמת, באמת מובנית. זה נקודה אחת. והשנייה, שהיא באמת דורשת, אנחנו דיברנו על הצו הקטגורי, כן? אז זהו, אז השאלה הזאת באמת מעלה, השאלה של התפקיד הסימטריה במוסר, מעלה בדיוק את השאלה של הצו הקטגורי. כי כאן, בדרך כלל קושרים את האמירה הקנטיאנית, כן, תעשה את מה שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי. זה הצו הקטגורי של כאן, וזה המגדיר את המעשים המוסריים. ושואלים למה זה לא אותו דבר כמו מה שהילל הזקן אומר ואהבת לרעך כמוך או מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך. זה בעצם אותו דבר. אז זה לא אותו דבר, זה טעות לחשוב שזה אותו דבר, בגלל שאצל הילל הזקן יש בגמרא עצמה במפורש כתוב שיש מימד מסוים של סימטריה. מה זאת אומרת? ואהבת לרעך כמוך, שואלת הגמרא, יכול שאם הוא עושה לך ככה אז גם אתה תעשה לו, שאתה לא תעשה לו ככה, כי ואהבת לרעך כמוך. ואת הגמרא עצמה, אני לא יכול להיכנס עכשיו לכל הפרטים, רואה באמירה של הלל הזקן, בתורה, בפרשנות שנותן לה הלל הזקן, איזשהו מימד של סימטריה. עכשיו, הצו הקטגורי של קאנט לחלוטין שולל את הסימטריה. הצו הקטגורי של קאנט בעצם אומר, אנחנו בדרך כלל מבינים אותו, שאל תגנוב מהשני, כי אחרת הוא יגנוב ממך. מה שלא היית רוצה שיהיה לחוק כללי, אל תעשה. אבל אז זה הופך לכלל שהוא חצי פרקטי. אם אתה תגנוב ממנו, הוא יגנוב ממך. הסימטריה, כן? אבל קאנט לא מתכוון לזה. קאנט אומר, תעשה את מעשיך לפי איך שהיית רוצה, איך שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי, לא לפי מה שסורר בפועל בתור חוק כללי. אז אם היית רוצה שכל בני אדם לא יגנבו, אסור לך לגנוב, גם אם האחרים גונבים. אבל כיוון שהיית רוצה שהחוק הכללי יהיה לא לגנוב, אז לך אסור לגנוב, לא משנה מה האחרים עושים. הצו הקטגורי במובן מסוים הוא ממש הפוך להסתכלות הסימטרית הזאת, שבעצם אני עושה לך כמוך, מה שאתה עושה לי, אני עושה לך. ולכן הזיהוי הזה בין קאנט להלל הזקן הוא זיהוי שגוי, זה לא נכון. עכשיו באמת, תחשבו, איפה אתם עומדים? זאת שאלה מעניינת. האם באמת סימטריה זה כלל מוסרי משמעותי? אני, הנטייה שלי לחשוב שכן, למרות שאני מזדהה עם הצו הקטגורי באופן עקרוני. אבל אבל עדיין יש גם שיקולי סימטריה. במקום שבו הגויים לא מחזירים לי אבדות, אני לא הולך ומחזיר, עודף אחרי הגוי ומחזיר אבדה ומחזיק אותה ומכריז עליה ותורח, מה פתאום, למה שאני אעשה את זה? הוא לא עושה את זה לי, למה שאני אעשה את זה לא? עכשיו הייתי רוצה שיהיה לחוק כללי שכולם יחזירו אבדות, ברור שכן. אז העיקרון הקנטיאני אומר, אתה עדיין צריך להחזיר אבדה, במיוחד שהחזרת האבדה הזאת עצמה זה לא הגשת הלכי השנייה, אתה לא תכתוב בגלל זה סתירה. חזרת העבדה, לא קרה של דבר, זה באמת שלא. רק אתה יודע שבאופן עקרוני הוא לא מחזיר עבדות שלך. אבל המעשה עצמו לא מביא עליך רעה. אם הוא עצמו יביא עליך רעה, אני מניח שגם כאן תגיד, אל תעשה את זה. אבל פה לא, אני רק אומר, תראה, הם לא מחזירים עבדות, למה שאני אחזיר להם? למה שהרמב"ם כותב? הרי הם לא מתנהגים כמו בני אדם, למה שאנחנו נתנהג כמו בני אדם כלפיהם?
זה כן לא אומר לי, בגלל שגנבו לי את האוטו, אני גונב אותו אחר.
לא, נכון, השאלה...
פסיביות.
אבל אני אגנוב את הרכב שאותו גנבו לי.
אתה מגיע לא תיקום.
מה?
לא תיקום.
בסדר, אוקיי. אז אני אומר, האינטרפליי בין שיקולי סימטריה לבין הצו הקטגורי, ברור, אף אחד מהם לא שולט בכיפה, שניהם משחקים על המגרש. היחס ביניהם הוא יחס יותר מורכב. אבל ודאי שיש משקל לשיקולי סימטריה. לא שיש איזה חוקים אוניברסליים ולא אכפת לי מה קורה מסביב.
זה מאוד מסוכן לציבור. אתה תמיד תרד למטה, זאת אומרת, אתה לא תעשה לי ככה, אני...
לא, אז לכן אני אומר, זה לא...
אם אתה תקווה שיש נהגות שכדאי לעשות, אפילו אתה לא תעשה לי, אני עושה את הדבר נכון, אולי סוף סוף...
אולי כן, אולי כן ואולי לא, ומי שלא מאמין בזה שזה יקרה בסוף, אז אתה חושב שהוא לא מוסרי אם הוא לא מתנהג כך? לכן יכול להיות שאתה צודק, אבל העיקרון המוסרי הזה שכן נתלה בסימטריה, הוא לא כל כך מופרך, זאת אומרת, לא דבר כל כך...
אבל לא תיקום זה בדיוק, לא נתנהג סימטריה.
לא תיקום זה בתוך קהילה שלגבי השייכים הציוויים המוסריים, שמישהו פגע בך, הוא עשה את זה אקראית, זמנית, מקומית. אבל אם מישהו יוצא מכלל רעך, אז אתה לא חייב בלא תיקום ולא תיתור. כי אין, רק בעושה מעשה עמך. זה יצא מכלל אחיך. זה בדיוק הנקודה. מה זה יצא מכלל אחיך? זה לא רק השאלה השוביניסטית. עכשיו, לפי הרמב״ם והמאירי, יצא מכלל אחיך, הכוונה, יצא מכלל אלה שמתנהגים באופן מוסרי. לא, זה לא קשור לאתניות. האם הוא יהודי או לא יהודי. רק שפעם הייתה איזושהי קורלציה מאוד גבוהה, כמעט זהות. שהלא יהודים התנהגו באופן מאוד מכוער, והיהודים כנראה התנהגו יותר טוב, גם אני לא בטוח עד כמה, אבל יותר טוב. אז אני אומר, זה היה פעם, ולכן צריך להבין שבמצב אסימטרי, הכללים המוסריים גם הם יכולים להיות קצת אסימטריים. והביקורת שאנחנו מכירים אותה היום, זה בגלל שהמצב היום הוא באמת סימטרי. היום באמת אני לא חושב שיש הבדל כל כך גדול בין התנהגות של גויים להתנהגות של יהודים, אם בכלל יש הבדל. ולכן באמת, בצדק, אנשים דורשים סימטריה ביחסים מוסריים. אבל צריך להיזהר מהאנכרוניזם. אז הרבה מאוד מהבעיות האלה של המוסריות של ההלכה נפתרות אם אנחנו באמת מכניסים את, את, את מושג הסימטריה, למרות שזה בהחלט פוגע בצו הקטגורי של קאנט. זאת אומרת, יש פה איזשהו...
צו הקטגורי של קאנט בכלל הוא מונח בשאלה של הגר בכלל. עצם העובדה שהגר אומר, תגיד לי איך אני מתנהג בשביל קאנט בצו הקטגורי. הוא לא מערער, הוא לא שואל שאלה האם קטגורי.
למה הגר קשור לצו קטגורי? לא הבנתי.
עצם העובדה, הצו הקטגורי בעצם אומר, תתנהג לפי המוסר, לפי
מוסר. מה שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי.
עצם העובדה שאתה רוצה שיהיה חוק כללי, זה הצו הקטגורי.
לא, הצו הקטגורי אומר שתתנהג לפי איך שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי. הוא מנחה אותך איך להתנהג. תחשוב, מה היית רוצה שיהיה לחוק כללי? זה מה שאתה צריך לעשות. זאת הטענה הקנטיאנית, אני לא חושב שזה קשור לגיור.
אני חושב שהטענה הקנטיאנית היא עוד יותר מוקדמית. היא אומרת שיש חוק, שצריך להיות חוק כללי.
זה ויכוחים גדולים סביב הפרשנות של קאנט, כי אם מישהו רוצה חוק כללי אחר,
עדיין זה חוק כללי.
הוא רוצה שיהיה חוק כללי שכולם יגנבו, כי הוא הבריון הכי גדול בשכונה, אז הוא יגנוב, ואחרים גם שינסו לגנוב,
הם לא יצליחו. עדיין הוא רוצה חוק כללי, כי אפשר להגיד שמה,
אבל אז לרצות חוק כללי, אבל במנותק ממה תוכנו של החוק הכללי, קשה לי לזה מוסר. לכן הרבה מפרשים של קאנט רוצים לטעון שבעצם בדלת האחורית, קאנט כן מכניס עקרונות מוסריים ספציפיים, למרות שהוא מנסה להימלט מזה לאיזה מבנה כללי ריק. אבל כן, הוא לא יקבל את מי שאומר, אני הייתי רוצה שכל העולם יהיו גנבים, ולכן אני חייב לגנוב. לא רק שמותר לי לגנוב, אני חייב לגנוב.
אב במשפחה ברובת ילדים ירצה מאוד שכל העולם יקבל קצבות ילדים גבוהות, וזקן סיעודי ירצה מאוד שזכויות הזקנים.
עוד דיון זה השאלה באמת, האם החוק הכללי צריך להיות בעצמו אוניברסלי. כי יכול להיות, למשל, קאנט מביא דוגמה, זה כל דיונים ארוכים ועתיקים סביב קאנט, אחת הדוגמאות, הדוגמה המפורסמת שהוא מביא, זה בשאלה, האם מותר לי לשקר למישהו בסיטואציה שבה, לא זוכר, אני ארוויח איזשהו רווח כלשהו. אז הוא אומר שאסור, כי לא הייתי רוצה שיהיה חוק כללי שמותר לשקר. ואני יכול לנסח את זה אחרת, הייתי רוצה שיהיה חוק כללי שאפשר לשקר אם מישהו מאיים עליי להזיק לי. חוק כללי, גם כן. ואז זה בסדר, אז אני כן יכול לשקר, אז השאלה מה זה נקרא חוק כללי. תמיד אפשר להגדיר חוק כללי באיזושהי צורה אדוקית כזאת, או... טוב, אני אומר ברמה העקרונית, אנחנו לא נכנסים עכשיו לפרטים האלה.